חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום וברך לכל המאזינים היקרים שלנו. אנחנו הגענו לפרשת מקץ. אנחנו פה נלמד נדבך נוסף בחיי הנישואים, פרשנות התורה למאורעות החיים לעומת פרשנות התקשורת. פרשתנו כותבת, מתחילה בפסוק, ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם והנה עומד על היאור. זה פסוק ראשון. בהמשך בפרק הבא התורה כותבת, כאשר השבטים נחשדו שהם מרגלים והם חזרו עם האוכל, ואז ויומר אל אחיו ושב כספי וגם הנה באמתחתי, ויצא ליבם ויחרדו איש אל אחיו לאמור מה זאת עשה אלוקים לנו. ועוד שני פרקים לאחר מכן, גם כן כאשר נמצא גביע אצל בנימין, אומר יהודה, ויאמר יהודה, מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצטדק? האלוקים מצא את עוון עבדיך. ולאחר מכן בפרשה הבאה גם כן פותחת איך יוסף דיבר עם אחיו שהם ניסו קצת לרצות אותו, ואומר להם, יוסף ואתה אל תעצבו ואלחר בעיניכם, כי מחרתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם, ואתה לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוקים. ובסופו של דבר גם פרשה הנוספת ויחי לאחר מכן, הוא אומר להם, אתם חשבתם עליי רעה, אלוקים חשב על הטובה. מאזינים וצופים יקרים, כשקוראים את הפרשיות האלה זה מאוד צועק, קשה מאוד להבין. כל אחד שרוצה לספר סיפור, אז יש סדר לסיפור. מה קרה אצל יוסף? הוא היה בבית הסוהר כעבור שנתיים הנוספות שנגזרו עליו, ופרעה חולם חלום. ככה התורה כותבת. אבל אם אנחנו מנסים לחשוב על הסיפור, מה קרה? בעצם קרה שפרעה חלם חלום, ואז בהיות ולא היה פותר, אין איש פותר את החלום לפרעה, אז הגיעו ליוסף. מדוע התורה מציינת את החלק שאינו קשור, אולי שזה רק תוצאה של החלום? ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם. אתה צריך לכתוב ויהי פרעה חולם חלום, ואין פותר אותו. וזה היה במקץ שנתיים ימים שיוסף ישב, ואז הזמינו אותו. למה התורה כותבת הפוך? זו שאלה אחת. והשאלות הקשות יותר, כשאנחנו רואים שהשבטים הם חשודים כמרגלים, ובסופו של דבר יוסף משחרר אותם ונותן להם אוכל לקחת לביתם, ואז כשפותח לוי את שקו ומוצא את הכסף, כולם נבהלו. איך ייתכן שהכסף חזר? מה כולם מגיבים? איזה תגובה הם אומרים? ויחרדו איש אל אחיו לאמור מה זאת עשה אלוקים לנו. מה הכוונה? מה, הם כאלה טיפשים השבטים היו? מה, הם לא מבינים שרוצים להעליל עליהם עלילות? תחזירו להם את הכסף? התלבשו עליהם? או כשמצאו את הגביע ביד בנימין, אומר יהודה, מה נדבר ומה נצדק? האלוקים מצא את עוון עבדיך. מה, אני הייתי במקומו צועק עליו, אתם רשעים, אתם מחפשים בכוח להעליל עלינו, שמתם לנו בתוך עסקים, ואתם עכשיו אומרים שאנחנו גנבים? איפה הם? איפה החשיבה? כל אחד מאיתנו, מכל המאזנים והצופים, אם היה קורה לו כזה דבר, ישר היה מתנפל הפוך, היה מתקיף הפוך. לא, איך הם אומרים? מה נעשה, אלוקים מצא את עוון עבדיך? מה הפשט? מה הפשט? מה ההסבר בדברים האלה? איך אפשר להגיד כאלה דברים? אני אפתח בסיפור שמעשה שהיה פה. היה פעם אחת פה, פגשתי בעיר אצלנו בבית הכנסת, אצלי, היה איזה בן אדם בא, היה פה שבת, היה פה איזה שבת אחת, ופגש אותי, התחיל לדבר איתי, קצת סיפר לי, אמרתי לו, מאיפה אתה? וכולי. הוא ספר לי ממש סיפור מדהים, מדהים. הוא התחיל לספר לי שהוא עבר כמה ניתוחי לב. והוא אומר, ברוך השם שהיום אני על הרגליים. היום אתה ראה אותי הולך על הרגליים. ומה קרה? הוא היה חולה במחלה נדירה מאוד בלב. הוא אומר שפה בארץ הכניס אותו דחוף לניתוח. הניתוח לא הצליח. אמרו לו, אתה חייב ללכת לאיזה רופא יותר מומחה. שלחו אותו עם התיק הרפואי לבית חולים אחר, לעבור ניתוח נוסף. עובר ניתוח נוסף בבית חולים האחר. לא מצליח. מצבו אנוש. הוא אומר, אמרו לו, היות והמצב שלך הוא מצב נדיר וקשה, אנחנו ממליצים לך ללכת לבית חולים בארצות הברית. אנחנו נשלח אותך, קח את התיק הרפואי, אנחנו נסדר לך תור, תלך לבית חולים שמה, שמה יש מומחה גדול מאוד שיטפלו בך. כמובן, הטיסו אותו עם התיק הרפואי שלו, והלך לבית חולים, התקבל, קבעו לו תור, אמרו לו שיקח עוד כמה ימים כדי שיוכלו לעבור את הניתוח. בינתיים היו נותנים לו כל מיני תרופות וטיפולים. ובהיות שאמרו לו שיהיה לו עוד כמה ימים רק הניתוח, אז הוא החליט ללכת לשבת לפחות לאחד הידידים שלו שגרים באחד מערי ארצות הברית. וזה היה חורף. היה מאוד מאוד, פתאום התחילו לרדת שלגים קשים. הוא נסע מוקדם מאוד ביום שישי כדי להגיע לעדית שלו לשבת, אבל הדרכים השתבשו ונוצרו פקקים קשים מאוד, הרכבים לא זזים. אצלהם אין שבת, לא מעניין אותם לא שבת ולא כלום, תקוע באמצע הדרך והשעון חול עוזל, והוא רואה השבת קצרה מתקרבת, הוא לא יודע מה לעשות, הוא לא יוכל להגיע לשבת לאיפה שהוא רוצה לנסוע. התחיל להתעניין באזור הזה אם יש איזה מקום של יהודים שיוכל ללכת לפחות למקום קרוב שהוא נמצא. בסופו של דבר, לאחר הבירורים, הוא הגיע שיש כן איזה יישוב כאן, שיש פה קהילות יהודיות, ויכול להתארח שם. פנה בדרך למקום הזה, הוא אומר, לא מספיק הצרות שהוא סובל, כל הצער, כל האיסורים, שיש לו, חשב קצת איזה שבת להירגע לפני הניתוח השלישי, וככה משתבש לו הדרך, וכל כך קשה לו, והוא הולך למקום זר, לא מכיר אף אחד, לא יודע איפה יהיה, לא יודע איפה יתארח. אבל מה לעשות, ככה המציאות, כואב, אבל זה המציאות. היה לו קשה. הגיע לשם, התעניין איפה יש קהילה וכו', הגיע למקום של הקהילה. כמובן שראו בן אדם זר, שאלו אותו וכו', סידרו לו איפה להתארח, והתארח בשבת אצל איזה משפחה שם. ובתוך השבת כמובן התחילו קצת, שואלים אותו, מי אתה, מאיפה אתה, מה הביא לך הלום, איך הגעת לפה, מספר להם את כל ההיסטוריה שלו ואת כל הבעיות שהוא סובל. ואמרו לו, תדע לך שיש פה בקהילה פרופסור מומחה גדול מאוד, עולמי, ללב. יש לו בית חולים פרטי. כדאי לך להיפגש איתו במוצאי שבת, להתייעץ איתו, שווה לך. אוקיי, ככה היה באמת מוצאי שבת, הוא הולך לאותו פרופסור מהקהילה, קיבל אותו יפה, לקח את התיק הרפואי שלו, הוא קורא את כל התיק הרפואי שלו, הוא הזדעזע. הפרופסור הזה הזדעזע. אמר לו, תדע לך, יש לך נס שנתקעת עם השלג ובאת לפה לשבת. זה מה שהציל לך את החיים. אתה פשוט היית קורבן שפן ניסיון. כל הניתוחים שעשו לך, זה היה ניסיונות, בגלל שזה דבר נדיר, לומדים עליך. התרופות האלה שנותנים לך, זה תרופות ניסיוניות. הבית חולים ששלחו אותך בארצות הברית, יש להם איזה הסכמים ביחד, ניסויים רפואיים. אתה קורבן. הניתוח השלישי היית עובר, משם כבר היית נפרד מן העולם. זהו. לא היית שורד. תדע שזה היה המסלול שלה, שהיית נמצא בו. אתה מפסיק את התרופות, הכל, אני אסדר לך, אטפל בך בעזרת השם. אומר לי, ואתה רואה מה קורה? הנה, אתה רואה אותי היום, אני עומד על הרגליים, על ידך, ואני מספר לך, בא הרוג ברגליו, מספר לי את הסיפור על עצמו. ממש נדהמתי לראות איך בן אדם, הקדוש ברוך הוא, מכשיל אותך, מציק לך, תוקע אותך בפקקים, אחרי כל הניסיונות והצער והיסורים, ואתה חושב, ריבונו של עולם, לא מספיק מה שאני סובל. הוא לא יודע ששם בדיוק הפקקים האלה זה כדי להציל לו את החיים. אם היה הולך לעידית שלו, אז ביום ראשון היה חוזר לבית חולים, ושם היה נפרד מכולם. הקדוש ברוך הוא עשה לו פקקים, שיבש לו את הדרך, והכל זה כדי להציל אותו. מאזינים וצופים יקרים, אם אנחנו נתבונן, בואו נחשוב ביחד, נראה שבעצם החשיבה האנושית המקובלת, כל בעיה שמתחוללת מאורעות החיים של האדם, תמיד הפרשנות הפשוטה, כמו פרשנות התקשורת, אם קורה בעיה בבריאות, מחפשים את התקלה, אכלתי דבר מקולקל, עשיתי כך וכך, תמיד יש לזה פרשנות, פרנסה, אותו דבר, אם מצליח, וואי, איזה עסקה מוצלחת מצאתי, אני ידעתי לבחור את העסקה הכי טובה, ידעתי לשים את היד שלי על הנכס הכי מוצלח, ידעתי לשים את זה בזמן, ואם הפסיד, מה לעשות, נפלתי בעסקה לא טובה, לא מוצלחת. אותו דבר, הרבה פעמים אדם מגיע להישגים בחברה, פתאום אתה רואה, וואי, מטפס, ומגיע לאיזה מקומות של מעמד חברתי גבוה, וואי, זה בגלל שהוא חכם גדול. הוא ידע עם מי להתחבר, מי יכול לקדם אותו, את הקשרים לנצל. בקיצור, אם תיקחו את האדם מן השורה, הפרשנות התקשורתית זה העתק הדבק. ככה האדם חי. כל מה שמתחולל עם האדם, יש לו פרשנות לפי ראייה מה שהוא רואה בעיניים שלו. קורה תאונה, יש לו פרשנות, בגלל שהוא היה פזיז, לא, נהג ברשלנות, או מי יודע מה, סיבות אחרות, וכן על זה הדרך. התורה רוצה ללמד אותנו, הפרשנות האמיתית היא הפוכה. כל מה שאתה רואה בעיניים, זה בעצם סיבות למטרות שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מוביל אותך, הוא מייצר לך סיבות, כדי שיבואו התוצאות, ולא ההפך. לא כמו שבן אדם מסתכל, כאילו הסיבה היא הגורמת לתוצאה, והסיבה היא הבעייתית. לא נכון. הפרשנות האמיתית, זה כמו שאומר הבית הלוי על פרשתנו, מביא את דברי חזל. למה פרעה חלום חלום כזה קשה שאי אפשר לפתור אותו? למה? מה קרה פתאום? אתם יודעים למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא את יוסף ממצרים, והיא מקץ. הגיע הקץ של יוסף לשבת בית הסוהר. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? חולל מהפך, מביא חלום קשה לפרעה. אף אחד לא יכול לפתור אותו. ונאלצים להגיע ליוסף. אז מי הסיבה ומי המסובב? מי התוצאה ומי הסיבה? אנחנו מבינים שפרעה הוא הסיבה להצלת יוסף. יוסף הוא הסיבה לחלום של פרעה. לא החלום הוא הסיבה של יוסף. הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא את יוסף, הביא חלום. אז הוא הסיבה, יוסף זה הסיבה של החלום. לכן פותחים בסיבה האמיתית, באים מקץ שנתיים ימים. אז מה עושים כשרוצים עכשיו להוציא אותו? מביאים איזה חלום שהוא לא יכול אף אחד לפתור אותו לפרעה, ויאלצו להגיע ליוסף. כל החיים זה ככה. אם אדם מסתכל על כל החיים במכלול, במבט ובפרשנות הנכונה, זה בדיוק הפוך ממה שהתקשורת משדרת ומה שהאדם מן השורה חושב. כי המחשבה האמיתית תמיד צריכה להיות רצון השם שמסתתר מאחרי כל דבר. אומר החפץ חיים, שזהו ההסבר בגמרא במסכת סוטה בדף במתת, שבעקבת עד המשיכה פני הדור כפני הכלב. מה פירוש פני הדור כפני הכלב? מה יהיה לפני ביאת המשיח, כל הפרצופים יתהפכו כמו כלבים? אמרו את זה בזמן מלחמת המפרץ, לבשרו את המסכות האלה כמו בולדוקים. אז כל אחד היה נראה כמו איזה בולדוק, אז היו חושבים זה, או הנה הגיע הזמן הגאולה, אולי זה הפשט בחזל. אומר החפץ חיים, לא זה הפשט. הפשט הוא שבעקבת הדמשיכה, הפרשנות היא פרשנות שלילית, כמו כלב. אם תיקחו כלב, תשימו לב, תנסה לזרוק על כלב אבן. אחרי מי הוא רץ? אחרי הבן אדם שזרק את האבן, או אחרי האבן? הוא רץ אחרי האבן, הוא נושך את האבן. אבל הוא טיפש, וכי האבן הקטע אותו. הבן אדם שזרק הוא על הבן אדם הוא לא מתייחס. כל מה שקורה לאדם, האדם מתייחס, מי עשה? איפה בורא עולם מסתתר מאחורי זה? לא חושב בכלל. הוא שם את זה בצד. למה הוא מתייחס? רק למה שפגע בו, מישהו הזיק אותו, מישהו נגע בו, קרה תאונה. אז הפרשנות ישר על מה שאתה רואה שהתחיל בעיניים. אבל מי הביא את זה לכך? איפה בורא עולם? מי עשה את זה? לא חושבים. בעקבת דמשיכה האמונה תהיה רופפת. ופניהם, ההתנהלות שלהם, זה כמו כלב, שהם רואים רק את החלק השולי, הם לא רואים מה מסתתר מאחורי האבן, לא חושבים מה מסתתר מאחורי כל מעורב החיים, להבין שהכל זה מתוכנן מאת השם. אומר על ככה חפץ חיים משל לכפרי, שהוא לא מבין כלום מהחיה, ואתם יודעים מה זה כפרי, מנוער מהכל, הוא יודע רק רפתות או שדות, הוא לא מכיר כלום. פעם אחת הוא הגיע לעיר ורואה רכבת, ורואה שאנשים מחכים לרכבת, ופתאום ומתחילים לעלות אנשים, ואז פה בא איזה בן אדם עם הלבוש של אלה הפקידים של הרכבת, נותן שריקה ראשונה, כולם רצים לרכבת לעלות מהר, וכשהוא נותן שריקה שנייה, כבר ממש לא נשאר אף אחד בתחנה, כולם רצים עולים. בשריקה השלישית, הוא רואה פתאום הרכבת נוסעת. הכפרי אומר, תשמע, איזה אדם גדול זה. הוא המנהל כנראה של כל הרכבת, הוא מחליט מה הוא עושה, לעזוז, לא ללכת, מתי לנסוע. פנה אליו, שלום לך אדוני המנהל, רציתי לשאול אותך קצת שאלות על הרכבת. אמר לו, סליחה, אני לא מנהל. מה זאת אומרת? אני ראיתי שעל פיך אישה כל דבר, אתה קובע לרכבת מתי לזוז ומתי לא, מה זאת אומרת? אמר לו, אני סך הכל מקבל פקודות מהמנהל. אני רק איש ביצוע של הפקודות, אני לא מנהל. אומר החפץ חיים, בדיוק אנחנו כמו אותם כפרים, מסתכלים על החלק השולי, אבל לא מסתכלים מי המנהל שנותן את הפקודות. יש בורא עולם מאחורי כל דבר. מה מסתתר מאחורי כל מאורע? זה בורא עולם. כי אין אדם, כמו שהגמרא אומרת, מסכת חולין, אמר רב חנינא, אין אדם נוקף את צבאו מלמטה, אלא אם כן נגזר עליו מלמעלה. אין מושג שקורה לאדם משהו, מבלי תוכנית שמסתתרת מאחורי זה של בורא עולם. כי הבורא עולם הוא בעצם מנווט ומנהל את האדם ואת החיים של כל אדם ואדם. בצורה פרטנית ביותר. אפילו נקיפת אצבע. אתם יודעים מה זה נקיפת אצבע? מכה קטנטונת באצבע הקטנה שאדם אפילו לא מייחס לחשיבות. לפני שזה קורה, בשמיים אומרים, ראובן בן שמעון עכשיו צריך לקבל מכה באצבע הקטנה. ואז זה קורה. אז מה קרה פה? טעות? בלי כוונה? לא. זה בכוונה, זה הקדוש הוא כבר גזר עליך, זה יהיה. אין מושג כזה שזה נעשה בלי כוונה. היה מסופר על החזון איש, פעם אחת היה יושב ולומד עם החברותה שלו, ואז כישב ולומד, אתם יודעים, יש זבובי חורף. אתם מכירים את הזבובים האלה. הם נודניקים. אתה מנסה להזיז אותם, עוברים לך ליד השנייה, עוברים לך לפרצוף, עוברים לך מעין לעין, בקיצור, מעצמנים את הבן אדם. אז פעם אחת היה איזה זבוב כזה, על היד של החזון איש. ועובר לו, זה מעצבן לראות את הזבוב, קופץ מאצבע לאצבע, מפה לפה. אז החברותה של החזון איש, החליטו לנסות להרוג את הזבוב הזה. החזון איש אמר לו, לא, אל תיגע בזבוב. זה זבוב של ראש השנה. אז מה זה זבוב של ראש השנה? הוא לא מבין, הוא לא נמצא בראש השנה, הוא נמצא באמצע החורף. מה הוא מתכוון זבוב של ראש השנה? אומר לו החזון איש, אני רואה שאתה לא מבין. תדע לך דבר אחד. גם זבוב שמציק לך על היד, זה נגזר עליך בראש השנה. אז מה אתה מציק לו? הבעיה היא שלך. אתה צריך לקבל את האיסורים של בורא עולם. הקדוש ברוך הוא פשוט גזר עליך שיבוא זבוב שידקדק אותך, ככה יעצבן אותך. זה זבוב של ראש השנה. עד כדי כך, תשימו לב, תשמעו, זה האמת, החזון איש, החזון איש הזה כיוון ממש, אמר מדרש מפורש. המדרש כותב, מדרש רבה בראשית פרשת וירא, הוא כותב על הפסוק, ברצות השם דרכי איש גם אויביו ישלים איתו. מה זה גם אויביו? לרבות המזיקים של ביתו, כגון איתושים ופרעושים וזבובים. כשהקדוש ברוך הוא רוצה את דרכך ואתה רצוי לפניו, אפילו זבוב לא יפריע לך. מדבר על בני אדם, אף בן אדם לא יציק לך. תלוי הכל במעשים שלך. אבל לדעת שכשהזבוב מנדנד, זה לא הזבוב, זה בורא עולם שלח את הזבוב אליך. תמיד תחשוב מה מסתתר מאחורה. כשפרעו חולם, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה לגאול את יוסף. לא בגלל שפרעו חלם יצא יוסף. הפוך, בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה להוציא את יוסף, הביא פרעו לחלום. לכן באמת הגמרא במסכת ברכות ודף י' אומרת, מאיפה ידע שהוא נמית, שהוא אלישע הוא נביא, שהוא קדוש? אומרת הגמרא, יש מביאת הגמרא, שראתה שלא עבר זבוב על שולחנו. איזה, מה, אז מה זה אומר? זה אומר, ברצות השם דרכי איש, אפילו הזבוב לא מציק לו. אתם מבינים? אז מה, השכן יזיק לך? החבר שלך? הקונקרנט שלך בעבודה? אין מושג כזה. יש בורא לעולם, ובורא לעולם מנהיג את העולם, וכל מה שמתחולל בעולם, זה תלוי במעשיך. ואחרי כל המקרים, הם רק שלוחיו של בורא עולם. הם לא הסיבות. הם רק שליחים להביא את התוצאה שהאדם יושב עם עצמו, יעשה חושבים עם עצמו, חשבון הנפש. מה הקדוש ברוך הוא רוצה שעשה לי את זה? אז זה לא משנה מי עשה את זה, אם זה הזבוב, אם זה הנחש, העקרב, אם זה השכן, אם זה החבר, ואפילו אשתו. מה הבעיות בשלום בית? לפעמים קורה הרי תקלות בין בעל לאישה. אז מה בן אדם ישר? אחד מתנפל על השני, תובע את השני, טוען על השני, מתלונן על השני, מציק לשני כי הוא עשה לו איזה טעות. אומר מרן החידה, הרי כתוב במשלי, כמו שאמרנו, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו, יש מדרש שאומר, זה אשתו. אז מה הוא אומר? מה הפשט? אז הוא מסביר על פי זה פסוק יפה. הוא אומר, כתוב בתהילים פסוק, אין מתום בבשרי, בתהילים פרק למתח, כותב דוד המלך, אין מתום בבשרי מפני זעמך, אין שלום בעצמי מפני חטאתי. אומר, מה זה אין שלום בעצמי? אין שלום בעצמי, עצמי, הפעם זאת עצם מעצמי, על מי זה נאמר? על האישה. אם אין שלום בעצמי, אין שלום בית, יש בעיה, יש ויכוח. למה זה קורה? את השמה, את ככה עשית. לא, אומר מרן החידה, דוד המלך אומר, מפני חטאתי. כי ברצות דרכי השם, דרכי איש, גם אויביו יש לי מתו, זה אשתו. אם יש לך בעיה בשלום בית, תעשה חשבון הנפש, תנסה לחזור בתשובה, תראה מה בורא עולם רוצה לך, אל תתפוס את אשתך קורבן, אל תבוא אליה בתלונות, תבוא לעצמך בתלונות, למה הזבוב הגיע לך לידיים, למה בדיוק אשתי פתאום עשתה ככה, למה היא ככה גרמה לי לאיזה צער. הקדוש ברוך הוא שולח לך שליחים, זה לא משנה מי יהיה השליח, זה המראה שלך, איך אתה אצל בורא עולם. לכן אין מקום למחלוקת, אין מקום למריבות, צריך להיות שלום בית תמיד. אם בן אדם יחשוב ככה תמיד, ויבין תמיד שמאחרי כל דבר מסתתר, אחרי כל הטבע הזה, שבצורה הטבעית והפרשנות התקשורתית, שהכל מפרשים את זה רק בצורה החיצונית הטבעית, אז ממילא האדם לא ילך להתקוטט, לריב, מחלוקות בבית, או עם חברו, עם שכנו, אדם חי בצורה אחרת, חשיבה אחרת. אחרי כל מה שקורה זה בורא עולם. זה רק שליחים. מה אכפת לך למה נבחר השליח הזה? מה אתה רוצה להגיד לקדוש ברוך הוא למה בחרת את השליח דווקא אשתי או את החבר? מה אכפת לך בימי בון חזבוב זה יהיה לך יותר טוב? זה לא משנה מי. זה שליח של בורא עולם. אתה צריך תמיד להסתכל לא על השליח, אלא על המשלח. זו ההסתכלות הנכונה. לכן ראיתי דבר יפה מאוד, אנחנו נמצאים בעיצומה של חנוכה. חנוכה ישנה שאלה המרכזית של כל החג החנוכה. שואל מרן בית יוסף, הרי מדליקים 8 ימים זכר לנס, שדלק השמן 8 ימים. ואז מה קורה? שואל הבית יוסף, הרי מצאו פח שמן אחד, שהפח הזה היה בו שיעור להדליק בו יום אחד. עכשיו זה דלק 8 ימים. אז כמה ימים היה נס? 7 ימים. יום הראשון היה לנו שמן להדליק, זה לא נס, מצאנו. הנס היה 7 ימים, אז למה מדליקים 8 ימים? אם עושים זכר לנס, אז תדליק 7 ימים. אומר הרב חיים שמולביץ', דבר מתוק מדבש. הבעיה שלנו שאנחנו מסתכלים על השמן שהוא דולק, זה טבע, זה לא נס. הרמב"ן אומר, הקדוש ברוך הוא עשה ניסים במצרים, בכדי שמהניסים הגלויים נפנים ונשכיל להבין גם את הניסים הנסתרים. אין מושג של טבע. למה השמן דולק? למה לא המיץ תפוזים ידלק? מה אכפת לך? למה לא החומץ ידלק? הרי הגמרא במסכת תענית דף קפה אומרת, מספרת על רבי חנינה בן דוסה, שפעם אחת הוא ראה את הבת שלו עצובה, שאל אותה מה קרה, היא אמרה לו, שמתי חומץ במקום שמן. אמר לה, אז מה בעיה? למה, מה, דווקא שמן צריך לדלוק? גם החומץ, מי שאמר לשמן ידלק, יגיד גם לחומץ ידלק. ובאמת אומרת הגמרא, דלק עד מוצאי שבת אותו חומץ. כיוון שרבי חנינה בן דוסה הסתכל על העולם ועל הטבע, כולו זה נס. וכי אנחנו חושבים ששמן דולק זה דבר טבעי? מי נתן בו את הכוח ואת האנרגיה? בורא העולם. אז מה אומר לנו הרמב"ן? מהניסים הגלויים אדם יכול להגיע להכרה של הניסים הנסתרים. אז נכון שהשבעה ימים היו נס, כי לא היה שמן. אבל מתוך זה אנחנו מפנימים ומבינים שגם היום הראשון הוא נס, כי אין טבע. הקדוש הוא שנתן לו את הכוח לשמן לדלוק. לכן מדליקים 8 ימים. כי אנחנו מגיעים להכרה שכל הטבע כולו זה נס. על נסיך שאתה עושה איתנו בכל עת ובכל רגע. ערב, הבוקר וצהריים. כיוון שבעצם אנחנו חיים כל הזמן בניסים. אלא מה שאנחנו מסתכלים על הדברים בצורה טבעית. כי הורגלנו, גדלנו ששמן דולק. אם היינו גודלים שחומץ דולק, אז היינו מבינים שחומץ דולק. לא היינו מבינים ששמן יכול לדלוק. אבל זה העניין של ההרגל שהפנמנו את הטבע. אבל האמת לאמיתה, שמאחורי הכל יש בורא עולם. לכן אומרים חז"ל שכל החגים עתידים להתבטל, חוץ בפורים. למה? מה יש בפורים? כי בפורים כולנו מבינים את הנס הגאולה. מה החוכמה? הייתה לנו אסתר המלכה בבית המלך. יש לנו פרוטקציה, יש לי קשרים עם המלך. מרדכי נהיה שם, ברוך השם, משנה למלך. אז בטח, מה חוכמה עכשיו לבטל את הגזרות והכל? אבל מה קורה עם כל זה? מגילת אסתר כולה זה אסתר פנים. זה הכל הנס טמון בתוך הטבע. אבל מי שחוקר רואה שכל מה שהתהליך כולו זה נס אחד גדול. איך זה קרה, איך זה התחולל. ולכן את זה אף פעם לא יתבטל. שאנחנו צריכים להפנים ולהגיע להכרה שכל הטבע הוא נס, זהו חנוכה. אנחנו צעים בחנוכה. והמסר שלנו, לדעת שאחרי כל מה שקורה ומתחולל עם האדם, בכל ענייניו, הכל זה בעצם נס מסתתר מאחוריו בורא עולם. זהו הנס, אני אספר לכם, היה לי אחד החבר, חבר שבעצם לצערנו היה לו תאונה, והתהפך עם הרכב. כמובן שקורה כזה דבר ישר, אמבולנס, לוקחים אותו, ברוך השם יצא משם בנס, רק שריטות, אבל אם הכל לא יודעים מה קרה לו, אולי יש מכות פנימיות, לקחו אותו לבית חולים, ערכו לו בדיקות, ברוך השם הכל בסדר, אבל מה גילו לו? גידול ליד בראש, ליד המוח, שאמרו לו כל, ליד העיניים נדמה לי, כל רגע הוא היה בסכנת חיים. אז עכשיו כשאנחנו מסתכל על הסיפור, קרה תאונה. וואי, איזה תאונה קשה. וברוך השם הוא ניצל ממנה, אבל לא יודעים שהתאונה הזאת הייתה למטרה אחרת. הוא היה כבר במצב מסוכן של כל רגע בחיים. התאונה היא גרמה למצב של מערכת בדיקות שבו גילו את הגידול הזה. ואחרת הוא היה בסכנת חיים כל רגע. אז מה התאונה הזאת? היא רק סיבה. סיבה להציל לו את החיים. כל החיים זה ככה. לכן מאזינים וצופים יקרים. אנחנו למדנו במסרים האלה של פרשיות האלה, מה זה היסודות של החיים של הבית היהודי. למדנו שיש תוכנית לחיים, שהקדוש ברוך הוא מכתיב לנו את האישה, את הילדים, את ההורים, את המשפחה, את כל הסובבת האדם, המסגרת לחיים של האדם, שהיא מתוכננת, הכל לפי שורשי נשמתו, הפרנסה, הכל. ואנחנו לומדים היום גם את הפרשנות הנכונה על החיים, שאנחנו רוצים תמיד לדעת, להסתכל בצורה נכונה, ולפרש את כל מאורעות החיים, שמאחורי הכל, השם יתברך מסתתר, והוא בעצם מוביל אותך למה שהוא צריך, כך שהסיבות החיצוניות הן לא המשמעות, הן לא הסיבות, אלא הן שליחיו של בורא עולם, ממילא אין מקום למחלוקת. תמיד יהיה שלום בית, כשאדם יאמין באמונה שלמה, ויחיה באמונה הזאת, הרי ברצות השם דרכי איש גם אויביו ישלים איתו, זה אשתו, אפילו הזבובים לא יפריעו לו, הכל תלוי במעשיו של האדם. לכן עלינו לדעת איך לפרש את החיים נכון ולראות את כל מאורעות החיים כסיבות למטרה של בורא עולם. כל מה שאנחנו רואים זה שליחיו של בורא עולם. אין מקום לחוס, אין מקום לתלות ולפרש את זה כמו התקשורת שמפקיעה מאיתנו את האמונה, שזהו בעצם המסר של חג החנוכה, שאנחנו צריכים להאמין באמונה שלמה. היוונים נלחמו איך להפקיע מעם ישראל את האמונה שאין לך חלק חס וחלילה לאדם באלוקי ישראל. ואנחנו מה חוגגים? בדיוק ההפך. אין כמוך באילים השם. זה המקבים שאנחנו מאמינים באמונה שלמה, שהשם יתברך אחרי הכל עומד, וכל מה שקורה לנו זה שלוחיו של בורא עולם, כך שאין מקום למחלוקות, למריבות, לשנאה. זה המתכון לשלום בית אמיתי. חנוכה שמח ושבת שלום ומבורך.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650.